שלום, בוקר טוב, מחילה. מקווה שעוד לא מקליטים. דווקא הנושא שאני רוצה לדבר עליו הוא איזה מין ניסיון לסכם, שומעים? ניסיון לסכם את המהלך של ספר בראשית, ונגעת בהרבה מאוד מדרשים שכולנו מכירים אותם, הרבה מאוד סיפורים, ולעשות איזו תמונה כוללת כדי לזהות אולי איזה תרשים זרימה אלוקי מאוד מדויק. וזה מסר, אני מניח שהוא גם משמעותי מאוד לדורנו, והוא עוסק בעצם בבניין האומה. זאת אומרת, להסתכל לספר בראשית בכל תהליך בניין האומה, דרך, כמו שאמרתי, נקודות מאוד מוכרות לכולנו, ברובם, אבל דרך זה לנסות לראות איזשהו תכנון אלוקי מיוחד, שכמובן הנקודה המרכזית היא לראות את זה מתוך הדיוק בפסוקים. אז אני רוצה להתחיל באמת, זה אפילו לא פרשת לך לך, זה אפילו לא התחלת לכאורה הפנייה האלוקית אל עם ישראל, אל אברהם אבינו, אלא בסוף הפסוקים של נוח, במקור הראשון פה. ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. ואלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן. הרי לכאורה כמובן מאוד בולט שמה? מיותר לחלוטין. לפני דקה אמרנו את אותם מילים. אלה תולדות תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן. והרן הוליד את לוט. מה עם האחרים? לא כתוב, רק הרן הוליד. וימות הרן, הוא מוקד הסיפור פה, על פני תרח אביו. מה זה על פני תרח אביו? ביטוי מיוחד, הוא מת על פניו. אז תראו את רש"י מקור 3, פשט, מה זה על פני? בחיי אביו. אבל כנראה שהפשט הזה כידוע לא מספיק, לכן רש"י מוסיף מדרש אגדה, כשהרבה פעמים יש קושי בפשט שהוא אומר, הוא הרי מוסיף מדרש אגדה שאמור לענות גם על השאלה של הפשט. יש אומרים שעל ידי אביו מת. מה זה על פני תרח אביו? מה זאת אומרת על פני? מפני תרח, בגלל תרח. על ידי אביו מת. מי שהרג את הרן זה תרח. למה? שקבל תרח על אברהם. בינו לפני נמרוד, על שקיצץ את צלמיו, וישליחו לכבשן האש. אז איך זה קשור? והרן יושב ואומר בליבו, אם אברהם נוצח אני משלו, אם נמרוד נוצח אני משלו, כולנו מכירים את הסיפור, וכשניצל אברהם אמרו לו להרן, משל מי אתה? אמר להם, ברור, הרן, אמר להם, הרן סירה, משל מי? משל אברהם אני. שלחו לכבשן האש ונשרף. ואז אומר רש"י, וזהו אור כסדים. זאת אומרת, פשט הפסוק, אני חוזר לפסוק למעלה, כ"ח, וימות הרן על פני תרח אביו, יש פה גם כפילות, בארץ מולדתו, באור כסדים, אומר רש"י גם זה מתורץ לפי זה, הוא מת בארץ מולדתו, אבל באור כסדים, בתוך האור, בתוך הכבשן של כסדים, זה לא שם מקום, אלא ארץ מולדתו זה המקום, ואור כסדים זה כבר מה? אמצעי ההמתה שלו. ישרפו אותו. אז על אברהם אבינו אנחנו יודעים שהוא נשרף בכבשן אש מהאגדה. לפי רש"י, זה שהרן נשרף בכבשן, זה אנחנו רואים בפשט. על אברהם אבינו אנחנו צריכים לדעת את זה בקבלת חז"ל, את סיפור הכבשן, אבל הסיפור הכבשן של הרן הוא מופיע בפסוק עצמו. ותשימו, אנחנו עדיין בתוך הפריזמה הזאת, הפוקוס שמקבל הרן מתוך כל הסיפור של שלושת הבנים של תרח. וימות הרן על פני תרח אביו וארץ מולדתו באור כסדים. ויקח אברהם ונחור להם נשים. עוד שאלה שישר בולטת, מה? מה זה ויקח אברהם, ויקחו אברהם ונחור להם נשים. שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מילקה. בת הרן. אופס, אז מה מתברר עכשיו? מקודם כתוב שהרן הוליד את לוט, זוכרים? מה מתברר עכשיו? שלא רק הוליד את לוט, הייתה לו גם מה? בת. לא, עוד לא עסקה. איך קוראים לבת הזאת? מילקה. זאת אומרת, להרן יש בן שמקודם היולדת עלות, לא כתוב, עכשיו מתברר שגם היה לו בת. איך זה מתברר? כי אברהם ונחור התחתנו עם נשים, שמש את אברהם שרי, לא כתוב בת מי, אבל שמש את נחור מלכה, בת הרן. למה לא כתוב שהרן... וההמשך הוא הכי מפתיע. שמש את נחור, זה הנושא פה, נכון? מלכה, היא בת הרן, שהוא אבי מלכה, הרגע אמרנו את זה, ואבי עסקה. הפתעה. מי זאת עסקה? איך אומרים, חצי מפרשים, מן דחר שמה? אנחנו לא יודעים על עסקה לפני, וגם אף אחד לא שמע על שום עסקה אחרי. וגידו, אבי עסקה, זה מישהי מוכרת. כאילו, הפסוק הרי לא יכול להיות מיותר. מאיפה היא צאצא פה? לכן באמת רש"י המפורסם, חז"ל בעצם מקור הארבע, עסקה, זו שרה. זאת אומרת, אבי עסקה, כי אנחנו יודעים מי זאת, זאת שנאמרה לפני שתי מילים. אשת אברהם שרי, זאת שרה. על שם ששוחה ברוח הקודש, ושהכל סוחין ביופיה. זאת אומרת, זה על שם הסתכלות, עיניים. או שלה יש עיניים לראות ברוח הקודש, או שלכולם יש עיניים לראות מה? את החיצוניות שלה. או שהיא רואה בצורה פנימית עליונה, רוח הקודש, או שכולם עסוקים ביופי החיצוני שלה. מעניין כבר ה... אבל זה לא מספיק לרש"י. ועוד עסקה לשון נסיכות, ככה זה מופיע בגמרא בסנהדרין מפורש, ואז אומר רש"י, כמו שרה לשון שררה. רש"י התמציתי הזה, הדחוס הזה, עסקה הזאת שאף אחד לא ידע לפני שנייה מי היא, יש לה כבר ארבע פירושים. שוחה ברוח הקודש, הכל שוחים ביופייה, לשון נסיכות, ואחרי זה היא הפכה להיות שרה. מה רוצה רש"י להגיד לנו בזאת? זאת שהיא מופיעה פה בדרך אגב, מלכה התחתן איתה, נחור, והיא במקרה בת ארן, שהוא מקודם היה אבא שלו, עכשיו הוא מסתבר שגם אבא שלה, והיא בת ארן שהוא אבי מלכה, נכון, אמרת את זה השנייה, היא בת ארן, נכון? אבי מלכה, ואבי עסקה, עסקה. הפסוק הזה, המבנה הזה, מה שאומר דרשני. ולנו עוד מתברר שעסקה הזאת היא מי זאת, זה היא שרה מתחילת הפסוק, ויקח אברהם, ונכון, היום שרים, שמש את אברהם שרי. אז כמובן שהמפרשים... מסבירים ועוסקים בזה גם כן בעלי המחשבה, שעסקה, אני לא חושב שהבאתי את זה, אבל יש את זה בכמה וכמה, אמרה לא עוסק בזה בהרחבה, לא הבאתי את זה, אבל אני חושב שהדברים ברורים. עסקה נולדה בשם עסקה. הרן הוא אבי מלכה ואבי עסקה. זאת אומרת, כשהיא נולדה, איך קרא לה אבא שלה? עסקה. כשאברהם התחתן איתה, הוא משנה לה את השם. והוא קורא לה מה? שרי. וזה נקודה מעניינת, שרי, כן, שרי. וזה נקודה מעניינת. למה? כי אם מסתכלים על זה, לשמות פה, לחלק מהם יש אמירה מאוד ברורה. לבת אחת הוא קורא מלכה. לשון מה? מלכות. השנייה הוא קורא עסקה, לשון אומר רש"י, נסיכות. כשמשנים לה את השם, זה לא רחוק, אלא אברהם משנה את השם למה? שרי, שזה לשון מה? שררה. יש פה, וגם לאברהם קוראים אב רם. אחרי הקדוש ברוך הוא אגיד אב המון גויים, נכון? זאת אומרת, יש פה למשפחה הזאת כבר מראשית היווצרה אמירות רחוקות. מה זה הרן, מה זה נחור, עוד ננסה להבין. אבל בתווך הזה של אברהם והצד הזה של הנשים, רואים שיש פה אמירות ש... והמהר"ל אומר ש... אפשר להגיד בצורה קצת, איך להגיד, רחוקה, שכששרה מתחתנת עם אברהם, היא נולדת מחדש. היא מקבלת שם חדש. זאת אומרת, הוא אומר, לאישה יש שני רגעי הולדה, כשהיא נולדת וכשהיא מתחתנת. אביה ובעלה. אז הוא אומר, פה היא עוברת מרשות אביה שקרא לה עסקה, לרשות בעלה שקורא לה כבר, מעלה אותה ממדרגת נסיכה, אברהם מעלה אותה למדרגה של מה? שרה. הוא קורא לה שם חדש. הוא... מגלה בה מהות עוד יותר גדולה. והמהר"ל אומר שרואים גם אחרי זה לאורך הדרך שהקדוש ברוך הוא ממשיך עם זה. כי כשהקדוש ברוך הוא ייתן לאברהם היי, הוא ייתן היי גם למי? לשרה. משרי היא תהפוך להיות שרה. באמת, בדיוק. אז בדיוק, אז אחרי זה יהושע. אז רואים שיש פה איזה מהלך שהשרה הזה הוא שייך לאברהם אבינו. כי כשאברהם אבינו מקבל היי, אז גם שרה תקבל היי. זאת אומרת, אברהם קורא לשרה שרה, כי היא נולדה בתור אבי עסקה. אבל צריך להעביר אותה מאבא שלה אליו. עכשיו בואו נזכיר רגע, מי זה אבא שלה? אח שלו, נכון? הרן הוא אח של אברהם. אברהם התחתן בעצם עם אחיינית שלו. אחותי היא בת אבי ולא בת אמי וכו'. בני בנים הרן כבנים. זאת אומרת, בסופו של דבר, אברהם אבינו מתחתן עם אחיינית שלו, ובואו נזכור, גם אח שלו, מי זה אח שלו? נחור. גם הוא מתחתן עם מי? עם האחיינית השנייה. זאת אומרת, וככה מופיע גם כן במפרשים, שאחרי שהרן מת, אומר אברהם, לכן כתוב ויקח ולא ויקחו, אומר אברהם לנחור, אנחנו צריכים להתחתן עם שתי היתומות שנשארו. כי נשארו פה שלושה יתומים, בוא נזכר. הרן מת בכבשן האש, השאיר אחריו בן אחד, איך קוראים לו? לא, שתי בנות, מלכה ועסקה. אז הם מתחתנים שתי הבנות, יש פה יתומות קטנות מאוד שנשארו, הגמרא עושה חשבון. בדיוק. למרות שבסוף הגמרא דוחה את הדעה הזאת, אפילו אבא אמינה, אבל יש פה כנראה יתומות מאוד צעירות, והם מתחתנים איתם, כדי, המשפחה לוקחת חסות במרכאות על היתומות שנשארו, וכמובן יש פה עוד יתום אחד שצריך לדאוג לו, תכף נראה שגם לא דואגים, אבל אברהם ושרה מתחתנים, ואז מלכה היא נשואה לנחור, אברהם נשוי לשרה, וזה מאוד בולט שנחור לא משנה את השם של אשתו כשהוא מתחתן איתה. אז כבר בתמונה הדחוסה הזאת של סוף פרשת נוח, עוד לפני שהתחלנו פרשת לך לך, ואז פסוק למד א', אני חוזר למקור הראשון, ויקח תרח, סליחה, דילגתי, ותאי שרי עקרה אין לה ולד. כבר פה נכנס לנתון הזה, רגע, ומה עם מלכה? לא נושא. הלאה, ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו. אמרתי, יש פה יתום, צריך גם לדאוג לו. תרח הסבא לוקח אותו, ואת לוט, אבל שימו לב עוד פעם, בן הרן בן בנו. זה לכאורה מיותר, נכון? ואת שרי קלתו, שימו לב ששרי לכאורה היה צריך להגיד בת בנו, נכון? מאוד בולט שברגע שאברהם קרא לה שרי, היא יצאה מתחום בנו והפכה להיות קלת אברהם. היא כבר אף אחד לא מתייחס אליה בתור עסקה, רואים אותה בתור מה? שרי, הקלה של אברהם. היא שודרגה במחות. את שרי קלתו אשת אברהם בנו כמו שהסברתי, כי אחרת זה מיותר. ויצאו איתם מאור כסדים, ללכת ארץ הכנען, ופה אני לא נכנס לכל מחלוקת הראשונים המפורסמת, אבל משמע שההליכה לארץ כנען התחילה עוד בימי מי? תרח. לא נכנס לכל הסוגיה פה, מרתקת, אבל זה לא יהיה הנושא שלנו עכשיו. ויבואו עד חרן וישבו שם. ומי יהיו כסדים או מכסדים, הם נעצרים בחרן, יושבים שם. והיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה, והיה מותח בחרן. חזל אומרים שזה גם כן לא מדויק, בעצם מת הרבה אחרי זה, אבל לא נכנס לסוגיה הזאת לא. נמשיך עכשיו לפרשת לך לך. ויאמר השם אל אברהם, הנה מתחיל עם ישראל. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. 3 פעמים, תעזוב, תעזוב, תעזוב. אל הארץ אשר אראך, ולכאורה אל הארץ שאתם בדרך, כי אתם כבר התחלתם בכלל ארץ כנען, לא, לא, לא. אל הארץ אשר אראך, אברהם עוד לא יודע לאן, אבל הרי יצאנו ללכת לארץ כנען, למה לא להגיד ארץ כנען? ואשך לגוי גדול, זאת התכלית של המסע. ואברכך, ואגדל שמך, והיה ברכה. מה ההבדל בין אברכך לבין היה ברכה? או, השם יברך אותו, זה מצידו יתברך. היה ברכה מה? זה כבר מצידו של מי? אברהם אבינו, אתה תהיה מקור של ברכה. ואיך זה יתבטא? זה יתבטא לזה שאברך מברכך, אתה תהיה ברכה. אז מי שיברך אותך, הוא גם יתברך, הוא מקלל לך מה? האור, ונברכו בך כל משפחות אדמה. שזה לכאורה כבר מיותר. אני מבין, אז אם אתה ברכה, אז מי שמקלל אותך, אז הוא באמת מתקלל, כי אתה מקור הברכה. מי שמברך אותך, הוא רק יתווסף בו ברכה, כי אתה מקור של ברכה. אבל מה זה נברכו בך כל משפחות אדמה? זה לכאורה מה שאמרנו. והאמת שהבאתי בסוף את הגמרא, מה זה נברכו בך? הנה, תראו, מקור 23. אני אדלג רגע לזה, אנחנו נגיע לזה במשך. אמר רבי אלעזר, מה דכתיב נברכו בך כל משפחות אדמה? ביטוי תמוע. מה זה נברכו בך כל משפחות אדמה? פירוש מיוחד של חז"ל, אמר לה הקדוש ברוך הוא לאברהם, שתי ברכות טובות יש לי להבריך בך. רות המואביה ונעמה המונית. כל משפחות אדמה, אפילו משפחות הדרות באדמה, אין מתברכות אלא בשביל ישראל. כל גויי הארץ, אפילו ספינות הבאות מגליה לאספמיה, כל מיני סחורות בעולם שמסתובבות, אינן מתברכות בשביל ישראל. כל מה שקורה בעולם, כל הברכה שקורית בעולם, היא קורית רק מה? בשביל מי? ישראל. מה רוצה פה הגמרא להגיד? ולמה היא מחברת את זה? שתי ברכות טובות יש לי להבריך בך, לשון מבריך את הגפן, נכון? איך עושים, איך עושים הברכה? לוקחים את הענף, מכניסים לאדמה, מוצאים מצד שני, ואז הענף, כידוע, בהתחלה הוא יונק. שמה, גורל, הצעירה יונקת מזגנה, כמו שחזל קוראים לזה, נכון? במשנה. ובסוף, אחרי שהיא כבר מכה שורשים, אפשר לחתוך את הענף, ואז כבר הצעירה, הבת, הגפן הבת, כבר גודלת בעצמה, והיא כבר לא צריכה את הגפן הזקנה. אבל איך חזל, למה חזל רצו להגיד לנו, נברכו בך, זה הפשט, שתי בריכות יש לי לבריך בך, רות ונעמה. אז אני עכשיו חוזר חזרה למקור השני. וילך אברהם, כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. הנה היתום הזה, שלכאורה סבא שלו מת, למרות שמצד הבית אנחנו יודעים שהתרח לא מת, אז הוא היה חי, לוט היה יכול להישאר תחת חסותו של מי? של... והוא הולך עם אברהם אבינו, וילך אברהם וילך איתו לוט. אז בואו רגע נחדד את זה, אברהם אבינו הולך, נכון? ואברהם בלחמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן, ויקח אברהם את שרי אשתו, אמרנו, ואת לוט, שימו לב איך ההגדרה שלו, בן אחיו, נכון? הוא יכול להגיד, ואת לוט אחיה. ויקח את שרי אשתו, ואת לוט אחיה, נכון? הוא לא אומר, או אפילו את לוט גיסו, אפשר לכתוב, נכון? אבל הוא לקח את, את שרה, ואת לוט בן אחיו. לכל הגדרה כזאת במקרה, הרי יש מטרה ויש תכלית. למה לוט נקרא בן אחיו, ולא נקרא גיסו של אברהם אבינו, או אחיה של שרה? אברהם אבינו הולך עם שתי אחים, עם שרה ועם אחיה. לוט מוגדר בן אחיו. מי זה בן אחיו? בן ארן. ואת כל רכושם אשר רכש בני זוכרם, ויצאו ללכת ארץ כנען ועבור צור כנען. אז זו התחנה הראשונה של בניית האומה, הלידה של שלושת האחים האלה, המיטה של אחד מהם, שלושת היתומים שהוא משאיר, כל אחד לוקח חסות, מתחתן וכו' וכו', ובסוף אברהם אבינו יוצא, כשאשתו איתו ואלות, והם הולכים לכיוון ארץ כנען. אני רוצה להקריא לכם את המדרש על מיטת הרן, אבל במקור שלו, לא כמו שאנחנו מכירים אותו מרשי, כי במקור שלו הוא טיפה שונה, והוא נותן איזושהי זווית שאנחנו נרצה אחרי זה בהמשך להבין אותה. תראו את מקור חמש. מתאר המדרש ככה. הווה תמן הרן. היה שם הרן. קיים פלוג. עומד הרן, זה מתואר פה הכבשן. קיים, עומד, פלוג. מה זה פלוג? חלוק. בלשוננו, מתלבט. אמר, מה נפשך? אם נצח אברהם, אנא אמר, מה? מנדה אברהם אנא. אם נצח נמרוד, אנא אמר, זה נמרוד אנא. כיוון שאברהם אמר, כיוון שניצול, אמרין לדמינת, של מי אתה? אמר, לא, מן אברהם אנא. נטלו, וישליחוהו לאור, והנה הפתעה, ונחמרו בני מאב, ויצא ומת, על פני תרח אביו. עדה עוד יכתיב, היום אתה רב פני תרח אביו. זאת אומרת, המדרש הולך עוד צעד לביטוי המופלא הזה, התמוע הזה, על פני תרח אביו. אומר, זה הכפשוטו. זרקו אותו לכבשן האש, ומה קרה? הוא לא נשרף. הוא יצא החוצה, ומתי הוא מת? על פני תרח אביו. הוא מת בידיים של תרח. אולי זה היה בבית. זאת אומרת, הוא יצא, אבל הוא מת אחרי זה. למה? כי הוא נשרף. איפה הוא נשרף? מבפנים. נחמרו, לא בחף, שזה רחמים, אלא בחטא, כן? שם שריפה בארמית, כן? נחמרו בני מאב. הוא נשרף מבפנים. דרך אגב, אחרי זה חשבתי את זה, שלצערנו לא פעם ששומעים על שריפות, הרבה אומרים שהוא נפגע מנשימת האשן, נכון? שאיפת האשן. זה יותר חמור הרבה פעמים מהכוויות. פגיעות יותר חמורות, כי קביעות, אור, עוד אפשר הרבה פעמים להשתיל וכו', אבל פגיעות באיברים פנימיים זה הכי, אני זוכר שדיברו על זה בשעתו, על ה, לא עלינו, על האסון של הקרמל, מי שזוכר, דיברו על זה שלמרות שהם היו בתוך זה, והם לא נשרפו, אבל הם נשרפו מבפנים אז נחמרו בני מאב. זאת אומרת, יש פה תיאור מופלא. הוא שלח לכבשן אש, וכשהוא יצא, כולם אכלו כפיים כמו שמחו כפיים למי? הנס עם הרן, היה גלוי לכולם. אבל אחרי זה הוא מת איפה? בבית, על פני תרח אביו. לא על פני כולם, לא לפני כולם. הוא מת לפני תרח אביו. זאת אומרת, הרן באמת ניצול. האימור שלו הצליח. עד הערב, אני יודע מה, עד שהוא הגיע הביתה. ואז הוא מת, כי מבפנים הוא נשרף.
מה רוצה המדרש? לכן, זה מה שקורה, וימות הרן על פני תרח אביב. ולמה צריך להגיד על פני תרח אביב? וימות הרן בבית, וימות הרן אחר כך. כן, למה על פני תרח אביב? מה זאת אומרת דווקא? הוא מת על הפנים של תרח. מה רוצה המדרש להגיד? אז זה תיאור שמסיים לנו את האקט הזה באיזשהו מבט מאוד מאוד מיוחד. עכשיו אני ממשיך הלאה. אנחנו הולכים, מגיעים לארץ ישראל, כדוע עכשיו רואים אברהם ושרה מגיעים לארץ ישראל, מיד יש רעב בארץ, ומיד הניסיון הזה הם נאלצים לרדת למצרים. הניסיון הבא במצרים, פרעה לוקח את שרה, כל הסיפור. חז"ל אומרים שהלוט שם גם היה לו זכות, שהוא לא הלשין ששרה היא בעצם אשתו, אלא הוא הסתיר את זה שהיא אחותו וכו'. בסוף שפרעה משלח אותם, והוא מיטיב עם שרה, מיטיב עם אברהם אבינו, רק שילכו, נותן להם כמה כסף וזהב, רק שילכו מפה. אפילו, מה אומר הפסוק מקור 6? וגם ללוט ההולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים, נכון? כי גם כתוב לפני, לוט היטיב בעבורה, נכון? זאת אומרת, לוט חוזר ממצרים עם אברהם אבינו, אבל לוט ברגע אחד, מה שנקרא, גילה את אמריקה, התעשר, נכון? הוא הגיע לשם, והוא יוצא מאברהם אבינו מהר מאוד. שימו לב עוד פעם לביטוי. איך לוט מוגדר פה? אני קודם מסתכל על התיאורים. וגם ללוט, מה? ההולך את אברהם. זוכרים? וילך אברהם וילך איתו לוט. הוא צמוד כל הזמן למי? לאברהם אבינו. לוט, ההגדרה שלו זה הוא הולך את אברהם. והאמת? הוא הרוויח בגדול. זה שהוא הולך עם אברהם אבינו כבר, תוך זמן קצר, התעשר. היה לו צאן ובקר ואוהלים. ומה התוצאה? ולא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. אברהם אבינו מזכיר לכם שהוא יוצא מחרן ואת רכושם, נכון? לוקחים את הנפש ואת הרכוש שהם עשו בחרן. עכשיו שיוצאים ממצרים, אברהם אבינו התעשר, לא, את לא יודע מאיפה זה בא לו, בשנייה אחת הוא התעשר, הוא הולך עם אברהם אבינו והוא זכה, אבל עכשיו מה? ויהי ריב, ונורא מקנה אברהם, ונורא מקניות, והקנה לי בפרזיל שבארץ, כולנו מכירים את המדרשים, והיום אברהם אלות, אל נא תהי מריבה ביני ובינכם בנוראי ובנוראיך, כי אנשים אחים אנחנו. אל נא תהי מריבה, אנשים אחים אנחנו. ועוד פעם רש"י מקור 7, מה זה אנשים אחים? קרובים, ממש קרובים, כן? זה אחיין שלו, זה גיסו, אבל זה לא מספיק לרש"י. אל נא תהי מריבה, כי אנשים אחים אנחנו. ומדרש אגדה דומין בקלסתר פנים. עכשיו, אם רש"י בא ליישב פה משהו, לכאורה, זה הסיבה שלא לריב. אנחנו לא יכולים לריב. למה? אנחנו דומים. זה שאנחנו אחים, קרובים, זה סיבה יותר טובה, למה לא לריב? אנחנו לא יכולים לריב כי אנחנו דומים? מה רוצה רש"י להגיד פה? ואני אומר בסוגריים, כולנו יודעים שדומים בקלסתר פנים בספר בראשית זה קוד, נכון? חז"ל אומרים שיצחק היה דומה ל... אברהם אבינו, ושיוסף היה דומה ליעקב, זיו יקוני וכו'. זאת אומרת, דמיון בקלסתר פנים, יש פה איזו אמירה של מה? של המשכיות, של איזשהו קשר. לא סתם אנשים אחים קרובים, אלא יש פה איזושהי אחווה יותר פנימית, אנחנו דומים בקלסתר פנים. אני ממשיך הלאה. וויסה לוט את עיניו, ויר את כל כיכר הירדן. כי כולם משקה לפני שחט השם את סדום ועמורה. כגן השם, כארץ מצרים בו אחת צוהר. עכשיו רב אומר, תבחר, נושא לוט את עיניו על כל ארץ ישראל, ביטוי מיוחד, לשאת עיניים. הוא נושא את עיניו על כל ארץ ישראל, והוא בוחר את כיכר ירדן. למה? אומר הפסוק, כי כולה משקה. ראיתי פעם, באמת שאחרי זה אף פעם לא מצאתי את זה, אבל שמישהו כתב, אחד המפרשים כתב, שזה שהקדוש ברוך הוא השאיר את עין גדי, שנדע מה היה בכל כיכר ירדן לפני כן. מה זה כולה משקה? כן, עין גדי ככה, נווה מדבר, פינת חמד כזאת, כן? כל כיכר ירדן הייתה כאן נחלים ושפע של משקה. לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, כל החלק הזה של השבר הסורי אפריקאי, לפני השבירה הזאת והגופרית והמלח וכו', היה כולו משקה. אז שלוט נושא את עיניו, הוא רואה חבל ארץ שהוא כולו משקה, והוא רוצה ללכת לשם. אבל הפסוק אומר עוד דבר אחד שהוא נורא מעניין. הוא מוסיף, הפסוק לא מספיק לו להגיד לנו כולו משקה, זה היה החלק הכי יפהפה בארץ ישראל. הוא מוסיף עוד דבר אחד, מה אומר הפסוק? תסתכלו שוב, מה התיאור? לפני שחט סדום ועמורה, כגן השם, כארץ מצרים בו אחת צוהר. אז כגן השם זה כבר הדבר שצריך להאריך בו, וזה לא הנושא, אבל כגן השם, כארץ מצרים בו אחרי הצוהר. זאת אומרת, שימו לב לסיטואציה, לוט, מאיפה הוא הגיע הרגע? מתי זה קרה? כשהוא חוזר ממצרים. הוא חוזר כל כך הרבה רכוש. עכשיו, יש לו כל כך הרבה רכוש, עד עכשיו הוא הולך עם אברהם אבינו. עכשיו יש לו הרבה רכוש, אז הגיע הזמן מה לעשות? בגלל הרכוש הוא נפרד מאברהם אבינו בגלל כסף, נכון? ואז איפה הוא, הוא מסתכל על כל ארץ ישראל, יש בארץ ישראל הרבה מקומות, שייך לירושלים, שייך שכם, שייך כל מיני מקומות, נכון? איפה הוא בוחר? את החנק בארץ ישראל שמזכיר לו את מה? מצרים, כן. נכון. בדיוק. בדיוק. ייפרד. והרי חזן חושפים את זה כשהם אומרים על מה הייתה המריבה. נכון? זאת אומרת, אברהם רואה פה בלוט נקודה בעייתית. ברגע שיש לו כסף, חזל אומרים, לתאווה, הבאתי את זה פה, לתאווה יבקש נפרד. חזל דורשים את זה על מי? על לוט. שפריד עצמו, מאברהם אבינו, למה? בגלל מה? על תאוות. טיפה כסף, ולוט יוצא מאיפוס. כבר החבר'ה שלו מתחילים לגזול, כבר אומר, כל זה שלי, גם של אברהם אבינו הולך להיות שלנו. הכסף מעבר את עיניו, וגם זה מה שגורם לו לבחור לגור איפה? הרי כולם יודעים, סדום ועמורה, שמעם יצא בעולם, איזה מקומות זה. והוא הולך לגור שם, במקומות כאלה, למה? יש ביחזקאל תיאור שלם, מה היה בסדום ועמורה לפני, זה היה, היום בשעתו קראו לאמריקה ארץ הזהב, נכון? לא סתם השתמשתי בביטוי הזה, כן? ויש ביחזקאל תיאור שלם שסדום הייתה לפני כן, הייתה אפרות זהב ויהלומים, וזה היה אזור כאילו של שפע, שבגלל זה, מה הם אמרו אנשי סדום? סוגרים את כל החומות, לא יודעים לאף אחד להיכנס, כל הכסף והאושר הזה צריך להישאר למי? לנו. ולוט הולך לגור שם בגלל הכסף, בגלל הזהב, בגלל המשקה, בגלל... זה מזכיר לו את השפע של מעצמת השפע של אותה תקופה, איזה, איך קוראים למעצמה אז? אמריקה של אז? מצרים, כל מי שיש, כל מה שיש רעב, כל זה. מצרים זה מעצמת השפע. והוא הסתנבר מהשף הזה. הוא כבר חווה, איך אומרים, גילה את אמריקה, אז הוא מחפש בארץ ישראל את פינת אמריקה של ארץ ישראל. גם בארץ ישראל יש מקום. אבל מה? המצרים הזאת היא מצרים בשפע, אבל היא גם מצרים מבחינה מה? רוחנית. זה, התרבות הזאת היא מביאה איתה ביחד, והוא הולך לשם. הוא הולך לגור שם. אני אומר בסוגריים, אם היינו אברהם אבינו, מה היינו אומרים ברגע זה, כמו שאמרת? כל מה שהשקענו בבחור הזה, כאילו לקחנו אותו, וטיפחנו אותו, ודאגנו לו, וזה וזה, והוא התעשר במקומנו, ועכשיו ברגע שהוא יש לו הרבה כסף, הוא זורק את הכל, ועולה, איפה הוא הולך לגור? בסדום. כל המסר שאברהם אבינו בעולם הוא מסר של מה? חסד, והכנסת אורחים. וזאת ששמה לה לדגל, יש לה הכי הרבה כסף, והיא שמה לה לדגל להשתמש בכסף הזה רק לעצמה, שיא האגואיסטיות של העולם, והופכת את זה לחוקים אכזריים, של מי שמכניס אורחים, וכו' וכו', כן? שם הולך לגור. תיאש מהמקום שלימדתי אותו, הלך אל הפח. כאילו, בלשוננו, כל החינוך שהוא קיבל, לא בבית אבא, אבל בבית אח של אבא, נכון? כל השנים האלה. הלכת עם אברהם ושרה, גדולי העולם. מה יצא ממך? איך הגעת לסדו? מה זה? שהוא מנסה... בדיוק, נותן לו בחירה, נכון? מאוד מעניין פה, כמו שאמרתי קודם, הדוגמה שאברהם אבינו. אבל עד עכשיו עוד לא ראינו את זה, נכון? בהמשך. אז זהו, זהו, רגע. אז שם אנחנו נגיע, יפה. לרגע זה, כמו שאמרתי, אם הייתי פה, הייתי מתייאש. דור אברהם אבינו, הייתי מתייאש. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי ההמשך הוא הדבר הכי, הייתי אומר, הכי מטורף שקורה. הוא הולך לסדום, לוט, גר שם, ומה קורה מיד אחרי זה? מי מגיע לסדום? ארבעת המלכים. והם כובשים את סדום, ואני פסוק 9, ויקחו את כל רכוש סדום ומערב, ואת כל אוכלם וילכו, ויקחו את לוט ואת רכושו. שימו לב כל מזיין, חוזר מה? הרכוש, נכון? רכוש סדום ומערב, לוט ורכושו. והנה הפסוק לא מוותר לנו, מי זה לוט? בן אחי אברהם. שימו לב עוד פעם, לא כתוב שהוא גיסו של אברהם, לא כתוב שהוא אחי, לא כתוב מה? בן אחי אברהם. כל הזמן מייחסים אותו למי? להרן, נכון?
וילכו, והוא יושב בסדום, הוא היה חלק מסדום, העלות הזה. כל הרכוש שבגללו הוא היה לסדום, איפה הרכוש הזה עכשיו? אצל ארבעת המלכים. נו, ויבוא הפליט ויגיד לאברהם העברי, והוא שוכן בלוני הממרא האמורי, אחי אשכול אחי הנב, הם בעלי ברית אברהם. לאברהם אבינו יש כבר בעלי ברית אחרים, נכון? יש לו כבר חברים אחרים, אם לא תלך, או יש לו... מה אתם הייתם אומרים, הייתם אברהם אבינו? מה שנקרא בישלת, תאכל, נכון? אתה הלכת לסדום, עזבת אותי בשביל הכסף, בבקשה, קיבלת את העונש מהקדוש ברוך הוא במקום, נכון? מה עושה אברהם אבינו? וישמע אברהם כי נשבע אחיו, פתאום הפך להיות אחיו, לא בן אחיו. וירק את חניכיו, ילידי ביתו, 18,300, והולך אברהם אבינו וניחם נגד ארבעה מלכים, שהרגע הרגו חמישה מלכים. אברהם אבינו, עם חניכיו, ניחם נגד ארבע מלכויות, אומרים חז"ל. ויחלק עליהם לילה ובעבדה, ויקם ורפיהם, כל זה הוא עושה בשביל מה? בשביל להציל את מי? את הבן יוקיר הזה, את הצדיק הזה. נכון? לכאורה. מה? אנחנו אומרים בקבר אבינו, היינו מתייאשים ממנו, מה יש להשקיע ב... מה זה? או, אז לכאורה ממש עד הצפון, וחז"ל מסבירים למה שם הוא חדל, לא נוכל להיכנס לזה עכשיו, אבל ממש הוא רודף אחריהם עד לצפון, עד שהוא משיג שם, הם כבר לקחו אותו בשבי, והיו בתנועה לכיוון, חזרה לכיוון שלהם, עד שאברהם אבינו הוא תופס אותם שם, וגם הביטוי, ויחלק עליהם לילה, הוא ביטוי דרך אגב מיוחד, הבאתי פה מדרש, במקור, במקור 30, אם כבר אנחנו זה, ויחלק עליהם לילה, זה בדף האחרון, שמואל הקטן אומר, עוד פעם תראו, חז"ל שמים לב לכל מילה בפשט. המדרשים הרי כולם עומק הפשט, עומק עומקים של פשט. שמואל הקטן אומר, שם נחלקה הלילה שיצאו ישראל ממצרים. הוא הלילה שהכה הקדוש ברוך הוא את בחורי מצרים, הוא הלילה שהכה אברהם את המלכים ואת מחניהם עמם. שנאמר, ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדה ויקם. ויחלק עליהם לילה, זה לילה מיוחד שאחרי זה הוא הולך להתחלק בדיוק באמצע. איזה לילה הולך להתחלק בדיוק באמצע? בחצות הלילה אני יוצא בארץ מצרים וכזי כל בכו. זאת אומרת, המלחמה שבה אברהם אבינו מצליח לשחרר מהשבי את לוט ומחזיר אותו חזרה, זה היה בדיוק בלילה של מה? של ליל הסדר. אחרי ויחלק עליהם לילה, בחצות הלילה המפורסם הזה, שמה, מה זה חשוב? ואם אני עכשיו חוזר חזרה לאברהם אבינו, אומר לו המלך סדום, תן לי הנפש והרכוש כך לך, אברהם אבינו כידוע לכולנו אומר, מה? לא ייקח אפילו מי? והצרוך נעל, נכון? מה הייתם מצפים עכשיו, סליחה רגע, מילות? מה לא תאמור לעשות עכשיו? להודות, לחזור אברהם אבינו הביתה עם צלב מקופל בין הרגליים, להבין את המסר, לא? אברהם אבינו עכשיו נלחם, סיכן את הכל בשביל להציל אותך, הוציא אותך מסדום, הוציא אותך מהשבי, נכון? זה הזמן מה לעשות? תשובה, לא? לאיפה לא תחוזר? סדום. הייתי מתייאש להיות עכשיו מה? עוד יותר, נכון? אנחנו ממשיכים הלאה, מדלגים קדימה, אלא... ואברהם אבינו כידוע עדיין אין לו בן, נכון? ויראה עליו השם בלוני מרן, עם מקור 10, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו היער, והנה שלושה אנשים מצווים עליו, וכל הסיפור, רץ אליהם וכו'. ואברהם אבינו הולך עכשיו לשלושת האנשים האלה, רץ אליהם כידוע, מביא אותם הביתה וכו'. מגיעים אליו שלושת הערביים האלה. נכון, אברהם אבינו עוד לא יודע שהם מלאכים, מגיעים אליו שלושת הערביים האלה אליו לאוהל. הם מגיעים אליו האוהל, הם נכנסים לאברהם אבינו הביתה לאוהל. יש להם שאלה לשאול, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך? מה אנחנו היינו חושבים על דבר כזה? הבאתי שלושה אורחים הביתה, הם נכנסים לבית, מה הם שואלים? איפה אשתך? מה זה? מה זה צריך להיות? ויאמר, הנה באוהל. עוד אברהם אבינו עונה להם. והוא ממשיך להכניס אותם, ויותר להם לאכול, ואומר לה להכין להם וכו' וכו'. באותו רגע שהם באים, וזו השאלה שיש להם לשאול, אברהם אבינו כבר מרגיל לזה ששואלים אותו על אשתו, נכון? זה לא נגמר טוב אף פעם. לא עם פרעה ולא עם אבימלך, נכון? הם נכנסים הביתה, ושימו להם, אפילו יודעים את השם שלה, היא כנראה הייתה מפורסמת ביופייה, איה שרה אשתך, מה זה הדבר הזה? תלכו מפה, לא? ואומר, הנה באוהל, תשובה מאוד ברורה, הנה באוהל. ואז כל הסיפור וכולי, בסוף הם מתגלים כמלאכים, ומבשרים אברינו, ויאמר שוב ושוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח חורל ברחרה, וכל סיפור הצחוק וכולי וכולי. אומר רש"י, כעת חיה, שימו לב, כעת הזאת לשנה הבאה, הוא פסח היה. ולפסח הבא נולד יצחק. מדי לא קרינן כעת, אלא כעת. פסח הבא נולד יצחק. מדובר פה בפסח. ובאמת, בפשט הפסוקים זה די אפשר, אפשר לראות את זה בפשט הפסוקים, כי אברהם עובר, אומר לשרה, לושי ועשי עוגות. ומי שיודע, אנחנו תמיד טועים בגלל שהיום עוגה זה שיא החמץ שיכול להיות. בטח זה עוגת שמרים, כן? אבל עוגה זה חמץ גמור, נכון? האמת שהיום כבר לא, כאילו. עם כל מה שיש היום בפסח זה כבר... אבל ביפות, אבל זה כבר שרוצים ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו מצרים לא יכולו להתממע, וגם צדל עשו להם. עוגה במקרא זה מה? בלשוננו מצה, משהו עגול, פיטה. כי כידוע, בשביל שיהיה לחם, מה אני עושה? אני אלש את הבצק, ואז שם בו את השעור ונותן לו מה? לצלוץ להתנפח, ואז נהיה כיכר. לחם זה תמיד כיכר. אם אני אלש ומיד מרדד את זה ושם את זה על האש, נכון? זה יהיה עוגה, זה יהיה עגול. אין לו מבנה של כיכר, אלא יש לו מבנה של מה? שמשהו, שמכינים אוכל מהיר, שרוצים להכין כאילו כאן ועכשיו, טיפה קמח, טיפה מים, רזים, שמים מיד על הזה, זה מצה, ככה יופי מצות, נכון? חצי כוס קמח, חצי כוס מים, מרדדים במקום, שמים על זה, עוגה. עוגה במקרה, זה מה שנקרא גם בשביל חזל חררה, כן? זה הכי פשוט. זה מצה, זה לא תפח, זה לא... אז בני ישראל אוכלים עוגות מצות. שהוא אומר, לושי ועשי עוגות, כי אברהם אבינו עושה שם את הכל מהר. הוא אומר, אין זמן עכשיו שיהיה לחם. לושי עשי עוגות, תכיני להם מיד, הם רעבים עכשיו, נכון? ולבקר, רץ אברהם, וימהר את הנער, נכון? עושה הכל מהר. אז כשעושים מהר את הלחם, מה יוצא? עוגות, יוצא מצות. הוא מחזל פסח היה. וזה כידוע מופיע אחרי זה, עוד יותר, כי המלאכים יוצאים משם במקור 12, ויבואו שתי המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. והיער לוט, ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. וחז"ל אומרים, לוט יושב בשער סדום, אותו היום מה? הושיבו לדיין עליהם, שופט עליהם. כי אנחנו יודעים תמיד במקרא, יושבי השער, מי זה? זה לא השער במובן הפיזי, זה שערי העיר. כן, יש גם היום בית שערי משפט, בית שערי, נכון? כמו שדניאל, הוא יושב שער המלך. יושבי השער, זה מי? זה זקניך ושופטיך אשר בשעריך. אני זוכר שהייתי ילד, תמיד אני אומר, כשאני קורא את הפסוק הזה, הוא גם, ועלת יפנתו השערה וכו', תמיד שאלתי עצמי, למה את הזקנים שמים בשער, בטח קר שמה, וכאילו, זה היה לי תמיד, לא כדי לתת להם לשבת במקום סגור, ותמיד היה לי ככה תמונה כזאת, איך הזקנים יושבים בשער, צריכים לשפוט שמה בקור, אבל, או בשמש, לא יודע, אבל שערי העיר, זה מוסדות העיר, אותו היום הוא שיבו בשער העיר, הוא יושב בשער סדום, אמרתי, לוט מקבל כבר מעמד, אבל המלאכים מגיעים, ולוט בעצם עושה את מה שאברהם אבינו. הוא קם לקראתם, אולי לא באותו קצב, אם מי שישווה אחרי זה יראה שאברהם עושה דברים בריצה, ולוט לא, אפשר לראות כל מיני השפעה, אבל לוט עושה בעצם את אותו מעשה. הוא קם לקראת אותם אנשים שאברהם עכשיו עשה להם סעודה, ומה הוא עושה? אותו דבר. ויפצר בה מאוד, צור על בית עבדיכם, לינו רחצו רגליכם, וחז"ל מצאו פה כל מיני הבדלים, אבל בעיקרון לוט עושה את אותו מעשה. מה? בדיוק. ממש הפסוק מקביל את המעשה של לוט עכשיו, זה קורה לפנות ערב, למה שעשה מאברהם אבינו לפני כמה שעות כחום היום, נכון? אצלו בבית, נכון? ממש אותו דבר, הם ממש אוכלים שתי סעודות, הם מוזמנים לשתי סעודות אחת אחרי השני, שהן דומות לחלוטין. ויבוא על ביתו, ויעש להם משתה, ומצות עפה ויוכל, ויופל אותו בפשט מצות כי מכינים מהר, בדרש, למה אומר רש"י מצות עפה? שוב, מקור 13, מה? פסח היה. הכל קורה היום עכשיו בפסח. זה הכל, אנחנו עדיין, נכון, בצהריים הם היו אצל אברהם אבינו, לפנות ערב, זה כבר סעודה שלישית של יום טוב ראשון של פסח, נכון, הם כבר אוכלים מצות עוד פעם, או אולי זה כבר סעודה במוצאי יום טוב. כל הסיפור, כמו השחר, עלה, ויצאו המלאכים בלוט לאמור, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות, פן תיספה בעוון העיר. וכידוע הביטוי הזה שתי בותיך הנמצאות, הוא אומר דרשני, מה זאת אומרת הנמצאות? והתמאמה, וקשה לילות לעזוב את סדום. והתמאמה, נכון, איזה טעם יש פה? שלשלת, כולנו שומעים את הלילות, קשה לילות לעזוב את סדום. אפשר להבין את זה מהרבה סיבות, אבל בואו נזכור את זה. קשה לילות לצאת לסדום. עד כדי שבסוף מה קורה? ויחזיקו האנשים בידו, וביד אשתו, וביד שתי בנותיו, בחמלת השם עליו, ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר. אז אם אני יוצר פה את הסיפור, ודילגתי פה על מה שכולנו מכירים, את התפילה של אברהם אבינו על סדום, הוויכוח הפוסון של אברינו, אולי מצאון שמה 50, אולי 45, אולי 40, אולי... בסוף כשאין שמה 10, אברהם אבינו מה? נרים ידיים. ואז המלאכים יוצאים לדרך. אבל הזעקה הזו שאברינו, האף תספה צדיק עם רשע, פועלת. כי אולי אין שם 10 אנשים בשביל להציל בזכותם את כל העיר. אבל עדיין יש שאלה אחת שאברהם אבינו שאל את הקדוש ברוך הוא. האף תספה צדיק עם רשע. זאת אומרת, אין 10. אין חברת הצדיקים כמו שהרמח"ל קורא לזה. אין חברה של צדיקים. אבל יש מה? צדיק בסדום. יש יחידים צדיקים. מי הם היחידים הצדיקים? אם חטאת סדום היא מה? האנטי חסד של העולם. יש שמה עדיין נותרו בתוך סדום כמה צדיקים? מה? בעצם, בדיוק, המשפחה הגרעינית המצומצמת. לוט, אשתו ושתי בנותיו. הם הוכיחו את עצמם כצדיקים בסדום. באו, הקדוש ברוך הוא בחן את לוט. באו המלאכים. וניסה הקדוש ברוך הוא לא רק את אברהם אבינו בניסיון המלאכים, אלא גם ניסה את לוט בניסיון המלאכים, ולוט עמד בניסיון ומסר את נפשו בשביל להכניס מה? אורחים. אז יש צדיקים בסדום הרשעה. מי מצדיקים? לוט, אשתו ושתי בנותיו. רק כשאומר המלאך, אל תסתכלו אחורה, אל תביט אחריך, נכון? זאת אומרת, אם אתה לא סדום, אתה לא סדום. יש שם אחת שמה? שהיא כנראה הייתה סדום. חזל אומרים, היא בעצם לא רצתה להכניס אורחים. אז היא נשארה, היא סדום, נציב מלח. זאת אומרת, ואז מתברר שחשבנו שיש 4 צדיקים בסדום, אבל מתברר שיש בסדום כמה? 3 צדיקים. ובאותו לילה, שתי בנות לוט, נכון? עושות את מה שהן עושות, שעל פניו זה דבר נורא בעיו, אבל בחזל אנחנו נראה שחזל מסתכלים על זה קצת אחרת. אבל מה אומרות אז שתי בנותיו? מה החשש שלהם? כל העולם נכחד, מבול פעם, הרי ממש, חזל משווים הרבה בין סדום לבין המבול וכו', שגם מדברים על הברית של הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה מבול בכל העולם, אבל בחלק כן, לכן אפשר בסדום וכו', כל הסוגיה הזאת, אבל הם בעצם מבינים שהמבול חזר, ואיש אין בארץ לבוא עלינו, ובעצם אין המשך לעולם, והם מבינים שהם נוח והתיבה עכשיו של האנושות. אז מה? לא תוזקן, לך ונחיה מאבינו זרע, ונזדמן להם אפילו יין במערה, הקדוש ברוך הוא עושה להם מויפת, מששת ימי בראשית, והם משקים את הלכן השקט אבינו יין, משקים אותו יין, אותו לילה, הבחירה, למחרת הצעירה, ואפילו קורא נס ושתיהן מתעברות מיד. בכל אופן, זה קורה באותו לילה, וחז"ל אפילו אומרים ביטוי שעל פניו אנחנו היינו קצת מזדעזעים ממנו. איפה זה מופיע? במקורות. תסתכלו במקור 25 בסוף. ביטוי שעל פניו הוא קצת מזעזע. אמר רבי אבא רבא, אמר רבי שוב מקורך. לעולם יקדים אדם לדבר מצווה. מאיפה לומדים את זה? שצריך להקדים, שבשביל לילה אחת שקידמת בחירה לצעירה, קידמת 4 דורות לישראל. עובד ישי דוד שלמה, ואילו צעירה עד רחבם, דכתיב בשם אמון נעמה המונית. אומרים חז"ל בעצם, מהבחירה יצא מואב, ממנה תצא אחרי זה מי? רות המואביה שתיכנס לעם ישראל, נכון? עם מי? עם בועז, נכון? נעמה יוצאת מאמון, ומי זאת נעמה? אשתו של שלמה המלך, שממנה נולד מי? רחבעם, שהוא ממשיך זרע המלוכה. אז גם הבחירה וגם הצעירה שתיהם זכו, שיצא מהם בת, שהפכה להיות חלק משושלת המלוכה של עם ישראל. אבל למה הצעירה נכנסה לעם ישראל רק עם שלמה, בתור אשתו של שלמה, בימי רחבעם, ורות זכתה להיכנס כבר בימי בועז 4 דורות קודם? כי היא קידמתה מה?
לילה אחד לדבר מצווה. לקרוא לאותו מעשה דבר מצווה, צריך לנשום קצת. אבל חזל הורים לעולם הקדים את המצווה, מפה למדו חזל. מה המבט הזה שחזל? אני אביא בסוף סיפור מופלא ש... כן. גם לא רק שהם, הדבר מצווה שלהם נגוע בעריות, גם לא את הדבר מצווה שלו, הכנסת אורחים שלו נגועה במה? בעריות. זה מדהים. הוא עושה מצווה של הכנסת אורחים עם עריות. הם עושות מצווה שהן רוצות להעמיד זרע, נכון? כי לחיות את העולם, שלא תוהו בראה לשבת יצרה. זה אחד מהמקורות של מצוות לידה, שצריך להעמיד ילדים כדי שהעולם יהיה מיושב באנשים. אז הן רוצות ליישב את העולם, אבל איך הם עושות את זה? מתוך מה? עריות. זה דבר די ממש... מה שרואים אותו דבר, בדיוק. אז אנחנו ננסה להגיע לזה, בסדר? זה המטרה שלנו, להגיע לשם. איך חסד קוראים לדבר הזה מצווה? זה ממש תמוע, נכון? אנחנו היינו, לכאורה, לא הופכים את המעשה הזה, את הלילה הזה הוא לא, נגיד, לילה מפואר בתולדות האנושות, לכאורה, נכון? כן. אז חז"ל אומרים שאחד שהוא בא לבשר את שרה, הוא בעצם סיים את תפקידו. שתי אחרים, יש להם עדיין תפקיד. אחד להפוך את סדום ואחד להציל את לוט. אבל זה שבא לבשר את שרה, הוא סיים את תפקידו, הוא כבר בישר על יצחק. אני עכשיו חייב לרוץ קדימה, אז אני אמשיך למקור 14. אחרי יצחק נולד, סיפור העקדה, כל מה שקורה בדרך, והיא אחר הדברים האלה, אחרי סיפור העקדה, ויוגד לברם לאמור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. הביטוי הזה הוא מופלא. הנה ילדה מלכה, זוכרים? אנחנו עזבנו אותה כבר לפני שנים את מלכה, איפה עזבנו אותה? בחרן, עם מי נשואה? עם נחור. איך אתם הייתם כותבים את הפסוק הזה? ויוגד לברם לאמור, הנה נולדו בנים לאחיך נחור. לא, מה כתוב פה? הנה ילדה מלכה, גם היא, מה זה גם, מי עוד? בנים לנחור אחיך. לנחור לא נולדו ילדים. למי נולדו ילדים? למלכה שהיא אחיינית שלך. מי יותר? ליחו ירוע, היא באים מבשר לך. נולדו לאחים שלך בנים? לאח שלך בן? או שנולד לאחיינית שלך, שנשואה עם אח שלך, לא נולדו, לא נולדו בנים. מה, איך מייחסים את זה למלכה? הנה ילדה מלכה, גם היא, גם. פשט הפסוקים אני כרגע שואל. בנים לנחור אחיך. את עוץ בכורו, את בוז אחיו, את כמו אל, אבי הרם, את קצר הזאת, פילה שידפת בתואל, ואז פתאום עוד פעם הפתעה. אף אחד מהם לא כתוב מי הוא ילד, אבל בתואל ילד את רבקה, שמונה אלה ילדה מלכה, לא ילד דחור. מי ילד, מי ילדה אותם? מלכה, שעזבנו אותה לפני שנים כבר. לנחור אחי אברהם, לא ילדה את נחור, כמו שאמרתי, ופילגשו, שמה ראומה. מסתבר שלא רק יש לו אישה, יש לו גם מה? פילגש. ותלת גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מחה. תעשו חשבון פשוט. לנחור יש שמונה בני האישה וארבעה בני פילגש. ביחד 12 י"ב ילדים, שמונה מהאישה וארבע מהפילגש. מה זה מזכיר לכם? וזה, כשאני עזבתי אותו בחרן, לנחור או למלכה יש לו 12. אני השאיפה שלי יום אחד להגיע ל-12 אלה בשביל לבנות האומה. לנחור יש את זה כבר כאן ועכשיו. אני, אין לי את זה, אומר אברהם אבינו אצלי. זה גם לא יהיה אצל יצחק, וזה רק יהיה אצל מי? אבל אצל נחור זה כבר עכשיו שמה. אצל מלכה זה כבר עכשיו שמה. יש לו 12 ילדים, ולי יש ילד אחד, והוא גם לא נשוי. אומר המדרש, אומר רשי, גם כן פה, הוא בתואל ילד רבקה. כל ייחוסים הללו לא נכתבו, אלא בשביל... יש שם איזה יעלום בתוך האפר, כמו שאומרים חז"ל. ואז מיד, אחרי הפסוקים האלה, לוקח יצחק את, לוקח אברהם את אליעזר, עבד אברהם. שולח אותו, מה? אחרי העקדה, חייבים לחתן את יצחק. שולח אותו, הוא אומר לו, אולי לא מארץ כנען, תלך לשם וכו' וכו', כולכם מכירים? אליעזר מגיע לשם. אל בית אבי תלך ותחפש שם אישה לבני, נכון? אליעזר מגיע לשם, זה הפקודה שהוא קיבל. ואז תראו, כשאליעזר עושה את מבחן החסד המפורסם על העין, נכון? רבקה יוצאת, היא, ואתה אומר שתי וגם שתי, ואז, אחרי שהמופת לכאורה שהוא ביקש, שהיא תגיד לו שתי וגם עליך שתי, התממש מול העיניים. עכשיו יש לאליעזר רק שאלה אחת לשאול אותה. ויאמר, בת מי את? אבל הוא אומר עוד שאלה. הגידי נא לי, יש בית אביך מקום לנו ללין. אני רוצה לדעת, בת של מי את? ומה הוא עוד שואל? האם הבית של ההורים שלך מכניס אורחים? בית אביך, יש מקום להלין? זה בית שמכניס אורחים? ואז מה היא אומרת לו? ואתה אומר לו, בת בתואל אנוכי, בן נחור, נכון? לא. בן מי?
מלכה.
מלכה. אשר ילדה לנחור, השוליים הזה שנקרא נחור כל הזמן. מלכה. בת בתואל אנוכי, בן מלכה, אשר ילדה לנחור. איך אומרים בעברית? בינגו. מכולם, אברהם אבינו שלח את אליעזר, למי הגיע? בול הכתובת. ואתה אומר אליו, לשאלה השנייה שלך, גם תבן, גם מספו, וגם מקום להלין. אנחנו מכניסי אורחים. ויקרוד האיש, תחו בלשם. קיבלתי תשובה על שתי השאלות. גם הגעתי לבית המשפחה שלי, הגעתי לבת של מלכה, לא לבת של נחור, לבת של מלכה, וגם ממה? מכניסים אורחים. בום. ויאמר, ברוך השם, אלוקי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ועמיתו. הנה החסד. אנוכי בדרך, נחני השם, בול אל בית אחי אדוני. ואז כל הסיפור, בסוף כזכור, הם אומרים, תשב הנערה איתנו, מה? ימים. נקרא לה הנערה, נשאלה את ניה. פעם הראשונה ואחרונה ששומעים את רבקה פותחת הפה בכל הסיפור הזה, וכמעט גם בכל המקרא, ויקראו לרבקה ואמרו לה, את תלכי עם האיש הזה? ואתה אומר, מה? מילה אחת. מה? אלך. מה זה מזכיר לנו? לך לך, מארצך, ממולדתך, תלכי עם האיש הזה? אלך. האיש הזה, אלך. והיא הולכת. והיא מגיעה חזרה, ויצחק רואה את הכל חוזר הביתה, לאוהל וכו'. אבל הסיפור הזה, אנחנו רצים איתו קדימה, קורה אחרי זה. כשרבקה אומרת, מקור 17 ליצחק, קצתי בחיי בני בנות חטא, לוקח יעקב, אישה בנות חטא, למה לי חיים? ואז יצחק קורא ליעקב, ותשימו לב, הוא אומר לו פה, אצל יעקב זה כבר מדויק. קום, לך פדנה ארם, ביתה בתואל אבי אמך, כבר לא לעשות מבחנים, וזה, אין פה, אין צורך כבר לעשות מבחן אמריקאי. קח לך אישה משם. הם שלחו את יעקב עם כתובת מדויקת, מי השידוך שהם רוצים, כן? בבתואל, מבנות לבן אחי אמך, ויש לברך את הרפכה, וכולו, ויתן לך את ברכת עבדה, שלקחת לאברהם, ויעקב מגיע לשם עם ידיעה ברורה, עם מי הוא צריך להתחתן, עם הבנות של לבן. שאלה היחידה זה, מתוך שתי הבנות, עם מי, מה התשובה? שניהם. גם יעקב לא ידע את זה, אבל בסוף התשובה הייתה, שניהם, והוא מגיע לשם, ועל הבאר, שהנה ברחל, מיד, יעקב רואה את זה מיד קורה, ומאוד ברור שהוא הולך לשם. ואז, אותו דבר קורה. לבן משתלט על יעקב, לא נכנס לכל הסיפור, מזכורות כולכם מכירים. בסוף, יעקב קורא לרחל והשדה, ומה הוא אומר להם? אני רוצה, רואה אני ורחם, אני צריך לחזור לארץ ישראל, המלאך אמר לי, אתם רוצים ללכת איתי או רוצים להישאר פה? מה אומרות לרחל ולאה ליעקב? אנחנו נוכריות, אנחנו לא בנות שלו, אנחנו הולכות לגמרי איתך. הן הולכות איתו, רק מי לא חושב ככה? לבן, איך אומר? הבנות? בנותיי, הבנים? בניי, והוא רודף, לאבד את הכל, מוכן להרוג את כולם, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא בא אליו במקור 19, הבנות בנותיי, הבנים בניי, כל הצון שלי, מה אתה זה וכו' וכו', הוא לא חושב שמותר ליעקב לצאת משם ויקח יעקב אבן, ורימה המצבה למקור 19, ויאמר לבן ליעקב, הנה הגל הזה, והנה המצבה שיריתי ביני וביניך, עד הגל הזה, ועד המצבה, אם אני לא יעבור אליך את הגל הזה, ואתה לא תעבור אליי את הגל הזה, אלוקי אברהם ואלוקי נחור ישפטו בינינו אלוקי אברהם, וישבה יעקב בפחד אביו יצחק. זה ברית מאוד מעניינת שיעקב קוראת עם לבן. זה ברית שמה היא אומרת? אנחנו קורטים ברית שמה? שיותר מה? לא נראה אחד לשני, להיפרד. שמים פה אבן, אני עד פה, אתה... מפה. מזכיר לנו מאוד את מה? לוט שאומר, אברהם ואומר ללוט, מה? תיפרד ממני. כך, ימין, שמאל, ואברהם, בוא נכרות ברית. מה הברית שלנו? שלא נראה יותר אחד השני. גמרנו. אלוקי אברהם ואלוקי נחור ישפטו בינינו, אלוקי אברהם. פה מתרחש, אם עד עכשיו היה צריך בשביל אישה ליצחק לבוא לבית בתואל. ואחרי זה בשביל אישה לרחל לבוא לבית בתואל, נכון? אומר יעקב, גמרנו. אחרי שצריך לצאת משם ולברוח וקדוש ברוך הוא זה, מעכשיו אתה, איך אומרים, אנחנו פה, הם שם, נכון? לא רוצים, לא נראה יותר אחד לשני, אין צורך יותר. ושימו לב מה אומר רשי, מקור 20, אלוקי אברהם, אומר רשי, קודש. אלוהי נחור, חול. אלוהי אביהם חול. מה זה קשור? אבל שימו לב, יש אלוקי אברהם, ויש מה?
אלוהי נחו. ישפטו בינינו, סימגל, וגמרנו. פה אנחנו נפרדים. ואם אפשר לסכם את כל השלב הזה, לפני שאנחנו משלימים את השלב שאלות, אני חושב שזה מאוד ברור מה שהקדוש ברוך הוא עשה פה. כל האבות של עם ישראל, אברהם, יצחק, יעקב, נכון? כולם בנים של בן אחד של תרח. כולם משתייכים לשושלת של אברהם אבינו. לתרח יש בן שקוראים לו אברהם. האב הראשון של עם ישראל אברהם אבינו הוא בן של תרח. נכון? הבן שלו זה מי? יצחק. הבן שלו זה מי? יעקב. כל האבות שייכים אל הענף הזה של אברהם אבינו. אבל כל האימהות של עם ישראל הם כולם צאצאות של מי? מלכה הרן. שרה היא הבת של הרן, נכון? עסקה, נכון? רבקה היא הבת של לבן, בן בתואל, בן מלכה, נכון? אז רבקה היא הבת של נכדה, נינה כבר, של הרן, נכון? ורחל ולאה, הבנות של... האימהות של עם ישראל באות כולם מהרן, האבות של עם ישראל כולם באים ממי? אברהם. ככה שברוך הוא בורא את האומה. איך אומר השלה הקדוש לפי הפנימיות שאנחנו לא מבינים את זה כלום? ונהר יצא מעדן ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. מי זה נהר? אותיות? ארן. זה יוצא עדיין מעדן. ומשם ייפרד, זוכרים את היפרד? ייפרד נעמנה, כן? והיה למה? ארבעה ראשים. כל ארבעת ראשות האומה, האימהות שלנו, הן באות מארן. לא סתם על שפת הכבשן את אברהם זורקים ואת הרן מה? שואלים של מה? של מי אתה? תשאלו אתכם שאלה. למה לא היה ראה שם עוד בן אחד? איך קוראים לבן השלישי? נחור. למה לא שאלו את נחור של מי אתה? למה לא שאלו את תרח של מי אתה? אני ברור לי, למה? תרח מה הוא? הוא זה שהתחיל את כל הבלגן. הוא אבי כל הפסלים בעולם, נכון? יש לו את ההום סנטר של הפסלים של העולם. זה תרח. הוא מוכר את הפסלים לכל העולם. הוא אבי אבוי דה זורה. ואצלו הבית נולד הבן הזה שנלחם נגד הכל. בגלל זה הוא נחרם נגדו. זה אני מבין. אבל את נחור לא שאלו. למה לא שאלו את נחור? אלוהי נחור חול. נחור הוא תרח לגמרי. אברהם הוא אנטי תרח לגמרי. יש שם אחד שהוא מה? פלוג. אב וקאים פלוג. אני איתו? אני איתו. הם יודעים את זה. כמו שגם הוא יודע את זה. הוא לא יודע. לרגע אחד הוא עם נחור, לרגע שנייה הוא עומד על הגל הזה. ויש בו צד שאומר אני משל אברהם. ויש בו צד שאומר שאני, שימו לב, את נחור לא שאלו, את הרן שאלו. יש בו צד שאומר שמה? אני כן מן אברהם. יש בו צד שאומר, אני מן נחור, בוא נראה. וזורקים אותו, ומה יוצא? שהצד שאמר שאני מאברהם, הצד החיצוני, הרי כלפי חוץ מה הוא אמר? אני אברהם. אבל מאיפה הוא לא היה באברהם? בפנימיות הוא לא היה עם אברהם, הוא היה עדיין מה? הוא לא היה באמונה עם אברהם אבינו, הוא היה במה? על שני הסעיפים. החלק שעם אברהם אבינו החיצוני יצא מהכבשן מה? זה לא נשרף. האור לא נגע. האש לא פגעה בחלק שהיה עם אברהם אבינו. איזה חלק נשרף? הקידוש השם של מי שאומר שאני מאברהם אבינו לא קורא, לא, האש לא נוגעת בו, קרה שם במקום. על פני תרח אביו, כשהוא חוזר לזרועות תרח, אבוי דזורה, אז הוא מת. הצד החיצוני שלו שייך לאברהם אבינו ניצל. הצד הפנימי שלו נחמרו בני מאב. הצד שבני המאיים שלו ששייך למי? יש בו נגיעות עמוקות של תרחיות ושל נחוריות, אז הוא מת על פני תרח אביו. מפני תרח אביו, על פני תרח אביו, עם תרח אביו. הצד הזה של תרח שבו מת. לכן כלפי העולם היה קידוש השם, בבית הוא מת בשקט, והחלק של אברהם אבינו ניצח גם פעם שנייה, כי בהרן יש את שני הצדדים. מה? הפוליטיקאי הראשון. לפי הרייטינג של הכבשן הוא עובד, אה? אז זה תרח. זה הרן. לכן לאורך כל הדרך רואים את זה. יש את מלכה שהולכת עם נחור, ויש את עסקה שהולכת. והרן הזה הוא חצי חצי. והאימהות של עם ישראל באות ממנו. שזה נקודה, אם נגיד את זה במילים פשוטות, הגנום הזכרי שלו פגום. הגנום הנקבי שלו, מה? שייך לאברהם אבינו. איפה אנחנו רואים את זה? איפה אנחנו רואים את זה שהגנום הנשי שלו, הוא יש בו צד של קדושה? איפה נראה את זה? בדיוק. עם בנות לוט. זאת אומרת, איך אומר הגמרא המפורסמת, אני כבר לא אקרא את הכל, רק נקרא את הנקודה הזאת במקור 21, כששאול אומר, בן מי זה הנער על דוד בגוליית, נכון? אז אמר לו, אני בשורה שלישית, אמר לו, דואג אליי גומי, עד שאתה משאיל עליו עם אגונו למלכות תמלוש, עליו אם ראוי לבוא בקהל. מה הייתה? מה הדקה תמרות או מביאה? דוד הזה הוא הבן של מואביה. אמר לו אבנר לדואג, תנינה, המוני ולא המוני, מואבי ולא מואבית. הוא כן ראו לבוא בקהל דוד. אומר לו, דואג אליהם, אתה ממזר ולא ממזרת? ממזר ומומזר. אה, מצרי ולא מצרית? אומר לו אבנר, שאני יחד, אפרש תמה, אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים. המוני ולא המוני, בגלל שלא קידמו אתכם בלחם ומים. איך קוראים לזה בעברית? הכנסת אורחים. דרכו של איש לקדם, לא דרכה של אישה לקדם. זה לא צנוע שאישה תצא לקדם בלחם ומים. עונה לא דואג לאבנר. לכן המונית יכולה לפעול בקהל, כי היא לא הייתה צריכה לקדם בלחם ומים. עונה לא דואג מה? היה להם לקדם. איך? אנשים לקראת אנשים, נשים לקראת נשים. היה אפשר לעשות את זה בצניעות. שאנשים יצאו, אבל רק עם אנשים. איש תיק. לא הייתה לו תשובה לאבנר. דואג צודק. אפשר לזרוק את דוד המלך החוצה. ביי לחרוזה עלי. מיד המסך הגר חרבו, הוא אמר, מי שאינו שומע הלכה הזאת ידקר בחרף, מקובלני בדינו של שמואל הרמתי, המוני ולא המוני, מואבי ולא מואבית. יש לי קבלה. אמנם אין לנו תשובות הפסוקים, אבל יש לי קבלה. אני מדלג על כל החלק הזה, אומרת גם מכל מקום קשה, אבל בסדר, יש לו קבלה, אבל זה קשה, לכאורה מהפסוקים, משמע שגם המוני וגם המואבית, היה להם לקדים, להם לא קידמו בלחם ומים, לכן לא יכולים לבוא בקהל. המוניות היו צריכות לקדם נשים לקראת נשים, נכון? אקטואלי, אה? אומרת הגמרא, אחא תרגמו בבבל, בתלמוד הבבלי אמרו, כל כבודה בת מלך פנימה. לא, היא לא צריכה לצאת, כל כבודה מלך פנימה. במערב האמרה, תלמוד הירושלמי, ויתם רבי יצחק, אמר קרב, היומרו אליו, היה שרה אשתך. מה התשובה, מה? הנה באוהל, נכון? מה זאת אומרת? אומר רש"י 22, אין דרך אישה לצאת מביתה. שתי ראיות, או כל כבודה בת מלך פנימה, או מהתשובה של אברהם למלאכים, הנה באוהל, זה ראיה שאין דרכה של אישה לצאת, אפילו לקדם נשים לקראת נשים, אלא איפה היא צריכה להיות? באוהל. לכן המוניות לא צריכות לצאת, לכן הן יכולות לבוא בקהל, כי הם לא חטאו בחוסר הכנסת אורחים. יוצא שבאותו לילה, שאברהם, באותו סליחה הסיטואציה, שבו אברהם אבינו עשה שתי דברים. פעם ראשונה שהם שאלו אותו, איפה שרה אשתך, מה הוא ענה? הנה באוהל. פעם שנייה, כשהוא עמד והתפלל להציל את סדום, ואמר, אף תספה צדיק עם רשע, באותו לילה הוא הציל פעם ראשונה את לוט ואת שתי בנותיו, ופעם שנייה הוא הציל את מי? את דוד המלך. וזה מה שהגמרא מסיימת. אומרת הגמרא, דרש רבה, מה ידכתיב רבות עשית מפלותיך ושבע בידיך? מלמד שהיה יושב רחבעם בחיקו של דוד, אמר לו, עליי ועליך נאמרו שתי מקראות הללו. מה הדכתיב? הנה אמרתי, בגילת ספר באתי, כתוב עליי. אמר דוד, אני אמרתי, אתה באתי. אומר רש"י, מה זאת אומרת? בשעה שהמשכתי, חשבתי, עכשיו באתי לגדולה, מקרוב פסקו לגדולה הזאת. לא ידעתי שמי אברהם נכתבה להם בגילת ספר. אתם כתיב הנמצאות, אך הכתיב מצאתי דוד עבדי. הייתה פה מציאה. באותו רגע שאברהם אבינו התפלל על לוט, באותו רגע מי ניצל? ניצל דוד המלך. שתי ממרות שמה דוד המלך. הממרה שלו, אף תספה צדיק נרשע. והממרה שלו, הנה באוהל, הציל את דוד המלך פעמיים. הממרה, הנה באוהל, הציל את דוד המלך ממה? מממזרות, מלא לבוא בקהל, יותר נכון? והתפילה שלו הציל את לוט ואת שלמותיו. זאת אומרת, אם נגיד את זה במילה אחת, באותו רגע, באותו לילה, ניצל מי? מלך המשיח. ניצלה בעצם מלכות ישראל, ניצלה תקוות הגאולה באותו לילה או באותו יום, זה כבר היה לי בבוקר, אבל זה לא רק קרה באותו לילה, זה גם קרה שנים קודם באותו לילה. כי מתי אברהם אבינו הציל את לוט בפעם הראשונה? ויחלק עליהם לילה, אמרנו מתי זה היה? בליל הסדר. זאת אומרת, באותו יום אברהם אבינו הציל את לוט פעם ראשונה מארבעת המלכויות, הציל את לוט פעם שנייה מתוך סדום, והציל את לוט פעם שלישית בזה שהוא הציל את שתי בנותיו, כי הוא אמר הנה באוהל, ואז בגלל זה המונית יכולה לבוא בקהל. הכל קרה מתי? ביום הזה שבו מתחילה הגאולה של עם ישראל, כי ביום הזה שבו התחיל כל הישועה והגאולה של עם ישראל, הולך להיוולד גם המשיח, הסוף של כל התיקון. הכל קורה באותו לילה, וזה שאנחנו רואים בפיוט של ליל הסדר. ועכשיו אנחנו מבינים מה זה שתי בריכות טובות יש לי להבריך בך. אבל אם אני אדלג עם זה ממש במהירות אל הסוף, ואני הולך פה אל רות המואביה. כי תבינו מה קורה באותו לילה. ניצלות, כמו שאמרתי, שתי בנותיו, והנמצאות. מה זה נמצאות? מציאה, מה זה מציאה? משהו שמה? א', זה סך הדעת.
אבל מה זה מציע? מציע זה משהו שהיה לי, ומה? נאבד, נכון? ועכשיו מה? מצאתי אותו, נכון? זה מציע. יש מצוות השבת אבדה, נכון? אם זה נאבד, עכשיו, אם אתה מצאת את זה, תחזיר למי שזה השייך, נכון? שתנו דרך הנמצאות, נכון? אומר דביבך, זה המציאות האלה, ש... רות חוזרת עם נעמי, נכון? איך היא אומרת לנעמי? תסתכלו מקור 27. אומרת לנעמי, ותאמר, הנה שווה יבימתך, אלא מה ואל אלוהיה? שוב יחרה יבימתך. ותאמר, רות אלף גיבי לעוזבך, כי אל אשר תלכי אלך, באשר תעליני אלך, עלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. איך אמרו חז"ל? כשלוט נפרד מאברהם אבינו בגלל התאוות שלו, מה הוא אמר? אי אפשי באברהם, אי אפשי באלוהיו. אני גם לא עם אברהם, עם האומה, וגם לא מה? עם הדרך. איך אומרת פה נעמי? איך אומרת פה סליחה רות? מה? עמך עמי, מה זה? אברהם, ואלוהיך אלוהי, מה זה? אי אפשי באברהם. ממש... רואים את התיקון, כמו שחזל מסרטים אותו מול העיניים, אחרות מתקנת את כל הניתוק של לוט. באשר תמות ימות וכו', אני מדלג לסוף של זה, ותרא, כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. מתי נעמי מפסיקה להתווכח איתה? ותרא, כי מה? מתאמצת היא ללכת איתה. מה זה מזכיר לכם? וגם ללוט ההולך את אברהם, נכון? לוט ההולך איתו, ראינו פעמיים? היא תיקון של לוט. הוא הלך איתו ואחרי זה, ברגע שהיה כסף, מה? נפרד. רות משאירה את כל הכסף וכל הנסיכות וכל העושר וכל הכבוד מאחורה, ומוכנה אפילו לאגן את עצמה כמו שלהן תאגנה, מוותרת על הכל רק בשמה ללכת איתה. אומר, וואי, אז אני מפסיקה להתווכח איתה. היא קורצה מהגזע של שרה שהולכת עם אברהם אבינו לארצנן. מהגזע של רבקה, ותאמר, תלכי, אלך. מהגזע של רחל ולאה, אתם הולכות איתי או הולכות איתו? למי אתם שייכות? הולכות איתך. לא בנות בנותיי, אנחנו האישה שלך. אני לא עסקה, אני שרה, אני הבת של אברהם אבינו. אני אשתו של אברהם אבינו. היא הולכת איתה, אז היא מפסיקה להתווכח איתה. ואז תראו את הסוף. ותשוב נעמי, ורות המואביה קלטה אמה, השבה משדה מואב, והם באו בת לחם תרד צרצורים. ותשוב נעמי, אני מבין. נעמי חזרה, כי מאיפה נעמי יצאה? מבית לחם, ועכשיו מה? ורות המואביה, השבה משדה מואב, מה זאת אומרת שבה משדה מואב? היא חוזרת שדה מואב, היא בחיים לא הייתה בבית לחם. מה זה שבה משדה מואב? היא לא חזרה אף פעם. היא לא הייתה פה אף פעם. היא פעם ראשונה מגיעה לעם ישראל, נכון? תשובה מה? היא נאבדה לנו. לפני 700 שנה. עם לוט. אז לוט, אנחנו שואלים את עצמנו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. שאלנו את עצמנו, מה אברהם אבינו משקיע בלוט הזה? אפשר להתייאש ממנו, נכון? הוא משקיע בו, ומשקיע בו, מציל אותו, עוד פעם ועוד פעם ועוד, מתפלל עליו וכו' וכו', מה הוא מציל פה? בשביל מה צריך אותו? איבדנו אותו, איך אמרנו, נפרד ממנו, איבדנו אותו, התגלגל שם לתוך מואב, סדום, אחרי זה מואב ופרוצים וכו' וכו'. יש נקודה אחת שמתגלגלת כל הזמן בתוך כל הזבל הזה, אבל היא שומרת על הקדושה שלה. איזה נקודה הזאת? זה נקודת החסד. זה נשאר אצל לוט, זה אחרי זה אצל בנותיו, ואחרי זה המוני והמוני לא יבואו, המוני ומואבי לא יבואו בקהל, כי הם איבדו את החסד. אבל המונית ומואבית יבואו בקהל. למה? כי יש להם נקודת חסד, יש להם בעיה קשה, יש להם גם בעיה של עריות. לכן אלה שפרוצות בעריות, כמו אורפה, שחזל אומרים שאתה פרוצה בעריות, חזל אומרים, מתארים שם הלך באותו לילה, כן? אורפה, אלה שבעריות לא שייכות. אבל כשיש בתוך מואב אשת חסד, שהיא מה? צנועה? כמו שרואים בכל מגילת אסתר, שתי דברים יש ברות, מה? יש בה חסד ויש בה מה? צניעות. זה צריך לחזור לעם ישראל. כי זה לא של מואב, של מי זה? שלנו, זה מציאה. אנחנו איבדנו את זה, ועכשיו מה? רות השבה, עכשיו זה חזר הביתה. מצוות השבת אבדה. ברגע זה זה חזר הביתה. זה מה שאברהם אבינו השקיע. את כל ההשקעה בלוט הזאת, כל החינוך שלוט קיבל, לא להתייאש. זה נשאר שם. ואם זה לא מופיע, אומר הרמב״ם, אם זה לא, אסור אף פעם להדיר בן שהוא לא הולך בדרך, אסור להדיר אותו מנכסים. למה? כי אומר הרמב״ם, אם זה לא הוא, מה? הבן שלו. ואם לא הבן שלו, הנכד שלו. לא להוציא אותו. ומה שאברהם אבינו השקיע בלוט, אמרתי, הצד הזכרי, החיצוני, הפנימי של הרן פגום. אבל צד של הנשים שלו, בגנום הנשי יש שם הקדושה, שהיא מתגלגלת, 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 מתגלגלת 700 שנה, ועכשיו חוזרת אלינו דרך הדמות המופלאה הזאת של, של רות, שהיא מופת של חסד, ומופת של חסד, אבל לא חסד בעריות כמו שהם נוטלות וכו', אלא מופת של חסד שבצניעות, אותה אנחנו צריכים להחזיר אלינו הביתה, כי היא שייכת לנו, כי ככה בונים את מה? את מלכות ישראל, את מלך המשיח, ואז היא חוזרת. ואז תשימו לב לסוף הפסוק, ואמא באו בית לחם בתחילת קציר שעורים. אומר רש"י מילה אחת, מדרש, מקור 28, בקצירת העומר הכתוב מדבר. מתי הם חזרו לבית לחם? מתי זה היה? קצירת העומר. מתי קוצרים את העומר? תגידו לי אתם. יום ראשון שחול המועד פסח בבוקר, אז עושים את העומר, נכון? כן? אז הם באו, תחילת קציר שעורים. הם הגיעו לבית לחם, לכן בתאום כל העיר, כולם היו בדיוק באמצע המעמד של מה? קצירת העומר. אז הן מגיעות, שתי האנשים, המסכנות האלה חוזרות לאותו רגע שם לבית לחם, נכון? בואו נעשה את החשבון. בפסח, המלאכים מגיעים לאברהם אבינו, נכון? הוא נותן להם לאכול בצהריים כחום היום, הם הולכים בערב לילות, נכון? הם נמצאים כל הלילה שם לילות, עם הסנברים והמלאכים וכל הסיפור. בבוקר הם, הוא מתמאמה, בבוקר הם שולפים אותו, מוצאים אותו, ומה? שמים אותו מחוץ ל... באיזה בוקר הם הצילו את שלמותיו של מות? שאלות לפי זה? יום ראשון שיכול למות פסח בבוקר, אז הם הצילו את שתי בנותיו, ו-700 שנה אחרי זה, בדיוק באותו רגע, לא תחוזרת הביתה, לבית לחם. בדיוק באותו רגע. השבת הוודה עם התאריך, כן. עם ה... מה שנקרא, עם התוקף, עם התאריך המדויק. ביום שבו איבדנו את זה שמה, מתגלגל, הקדוש ברוך הוא מתכן את הכל. איך אמרת במלך? אני אמרתי, אתה באתי? מגילת ספר כתוב עליי, תכנון אלוקים מבראשית. עוד מהרן, ואומר בשישום אסטרופולי, קדוש אלוקים, שגיד השם מקום דמו, נרצח מסעי הצלב, נכון, היה, יש לו דברים פנימיים פנימיים, הוא אומר, עץ הדעת, כתוב תאנה היה, נכון? הוא אומר, מה זה תאנה? תאנה, ראשי תיבות, תרח, אברהם, נחור, הרן. זאת אומרת, זה כל יסוד האנושות. אבל בעץ הדעת יש מה? יש טוב ויש רע, נכון? עץ הדעת מה? טוב, היה צריך לברר. אז זה בדיוק מה שאומר יעקב אבינו. אלוהי אברהם, קודש. אלוקי אברהם קודש, אלוהי נחור, אלוהי נחור, חול. מפרידים, נכון? והרן מהו? זה בדיוק הנקודה הזאת. זה אומות העולם, זה חלק של אומות העולם שיש בו צד חיובי, אבל יש בו גם צד מה? שלילי. צריך לברר את זה, נכון? צריך לצרוף את זה בכבשן ולשרוף את השלילה ולהוציא את הטוב. הטוב זה רות המואביה ונעמה המונית. ואם נשים את זה לשולחן, מלך המשיח הוא הבן של רות המואביה ונעמה המונית. הוא הבן של בנות לוט האלה. ותראו את הסיפור, אני רק אקרא את זה בסוף שמופיע פה מקור 35. זה מופיע אצל, באגרות מוישה, אצל מוישה פיינשטיין. סיפור מופלא. מופיע בהקדמה ככה. בהקדמה, דרך אגב, הוא גם אחרי זה, יש לו תשובה שהוא גם לומד להלכה מזה. הוא אומר ככה, רבנו מספר את המעשה כדי להראות שהיו על גדולי תורה בליובן, שהוא היה רב בהתחלה, לפני שהוא הלך לאמריקה, שהגיעו מדרגת רוח הקודש. בתחילת חורף תפרש בבית חלה אחד מבעלי הבתים ונפל למשכב, במין חולי מוזר, לשונו התנפחה בפיו. כאשר תקיף לאלמה, כן, הלך להסתלק מן העולם, רבנו בא לבקרו, ביקש החולה להוציא קולי, סיפר לרבנו סיבת חוליו לדבריו, שבוע קודם פרשת וירא הקשה, כיצד זכו בנות לוט שהמשיח יהיה מצאצאיהם, אף שלא בושו בגילוי עריות שעשו והודיעו שבניהם אביהם. דיבר עליהם דרך ביזיון. בלילה הופיעו בחלומו שתי נשים זקנות מאוד, שראשם ופניהם מכוסים, ואמרו לו שהם בנות לוט, הם שמעו טענתו ובאו מעולם האמת לענות לו, הם טענו שהיו יכולות לומר שמאחר שמשפחת אברהם ונצלו בדרך נס מסדום, לא תולים בהם מעין לזנות, היו יכולים לייחס לעצמם מעשה נס שנתעברו מן השכינה, אנחנו מכירים כאלה, שנתעברו מהשכינה, נכון? ולייסד דת חזק הנצרות. לכן הם קראו לבניהם עמון ומואב להודיע שכשאישה מתעברת, יש לילד אבא בשר ודם. בזכות זה זכו יצאו במשיח אמיתי. וזה חטא שדיבר עליהם בדרך ביזיון. לכן הוא יענש מידה כנגד כמו המרגלים, ותשתבר לשונו ויקח ימות, שסיים האיש ספר את סיפורו, אסב את פניו אל הקיר ונפטר לעולמו. זה לא, סליחה שאני אומר, זה לא סיפור חסידי. רב מוישה פיינשטיין ספר את הסיפור הזה על עצמו. סיפור מופלא, סיפור מופלא. בנות לוט, איך אמרת הגמרא? בשכר שהקדימה בחירה לצעירה למה? דבר מצווה. הם התכוונו לשם שמיים. התכוונו לדבר מצווה. החינוך של אברהם אבינו לא היה לשווא. אצל לוט זה הולך לעבדון? לא, אצל הבנות שלו. אצל הבנות שלו זה, אצל הבת של הבת של הבת של הבת של הבת, נראה מה זה חסד אדיר כזה שנקרא רות המואביה, ככה בונים את מלך המשיח. אני חושב שגם בדורנו, שרואים הרבה מאוד גלגולים, והרבה מאוד תיקונים והרבה מאוד בלבולים, צריך להבין שמגיע עקבתא דמשיחא, יהלומים גדולים מתגלגלים בבוץ. וככה זה הדרך. דרך הקלטון, דרך מסובכת, דרך מפותלת, אנחנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא ככה בורא אורו בשם משיח, ולא רק אורו, הוא הולך ומגלה אותו. הכל תוכנית אלוקית מדויקת. אני אמרתי, אתה באתי, מגילת ספר כתוב עליי. הקדוש ברוך הוא מוביל את כל המהלך הזה, ובעזרת השם, נראה עין בעין את האור הגדול.